Etmol chakarnu im haklal hu ze shekayam ve haklal ose et hapratim. או את הדפים האלו אני חייב לקחת כי אין לי... אוקיי. או שמהפרטים נעשה הכלל. אז יש גמרא מאוד מאוד חשובה לענייננו, וזה מופיע בתחילת העמוד הזה, ובבא בתרא דף ח' עמוד א'. אז הרוגד שווי אומר, כבר הרחתי בזה, במה דפליגי הרן והריטווה, לגבי החתי בבא בתרא דף ח' עמוד א'. גבי יושבי העיר, הני דבו אחר כך, אם אסר עצמו עליהם. אז על מה מדובר? תניה יש ברייתא, המודר הנאה מאנשי העיר. אדם נדר נדר ואוסר על עצמו שלא ייהנה מאנשי העיר. מי נחשב לאנשי העיר? מי נכלל באנשי העיר? אז הגמרא אומרת ככה, כל שנשתהש שם 12 חודש הוא נחשב לאנשי העיר ואסור ליהנות ממנו. כלומר הוא נכלל בנדר כשאדם אוסר על עצמו הנאה מאנשי העיר. מי זה איש העיר? הגמרא שם, הסוגיה שם דנה לגבי תשלומי ממון לעיר, מה שנקרא מיסים, כי צריך, העיר זקוקה לכל מיני תיקונים וחפירות ושמירות וכו' וכו'. אז כל מי שמשתהה בעיר כבר 12 חודש הוא נחשב מאנשי העיר. עכשיו אם הוא מודר הנאה מיושבי העיר, לא מאנשי העיר, אז כל שנשתהה שם 30 יום אסור ליהנות ממנו. כלומר אדם שהתיישב בעיר 30 יום זה מספיק כדי שהוא ייחשב ליושבי העיר. אז זה מה שנוגע לעניין מודר הנאה. הרן, שזהו הפירוש העיקרי על מסכת נדרים, בדף פי דלת עומד א', מסתפק לגבי השאלה הזאת. מה יהיה אם בשעת הנדר פלוני אלמוני לא היה מאנשי העיר או מיושביה, אבל לאחר שהוא נדר את הנדר אותו פלוני יצטרף לעיר? אז הוא מביא שלכאורה לפי הרמב"ן, לפי הרמב"ן הדין הוא שאסור ליהנות ממנו, סליחה, הרמב"ן משמע שהוא מותר לו ליהנות ממנו, והר"ן חולק על הרמב"ן. אחר כך בסוף הר"ן טוען שזה לא הפשט ברמב"ן וגם הרמב"ן יסכים. אז בואו נראה את הלשון של הר"ן, וזה מופיע בדף המקורות בקטע השני. ברייתא דמעיטינן בפרק כמה דבבא בתרא דייקא נמי הוכי דתניא הותם. הוא רוצה לדייק מהברייתא שאסור ליהנות ממישהו שהוא מצטרף לעיר לאחר שהוא נדר את הנדר. המודר הנאה מאנשי העיר הוא בא אדם אחד ונשתהה עמם, אז משמע שהוא הגיע להצטרף לעיר לאחר שהוא נדר את הנדר, יותר מאוחר. אז אם הוא שוהה שם 12 חודש אסור ליהנות ממנו. מי לקטוני לסתומה משמע ודאי אפילו בא לעיר לאחר שנדר גם כן אסור בו. וכן כתב הרמב"ם ז"ל סתם בפרק ט' מהלכות נדרים הלכה י"ז, פרק ט' הלכות נדרים הלכה י"ז, בואו נראה את לשון הרמב"ם. הנודר הראיה מבני העיר ובא אדם ונשתהה שם 12 חודש, הרי זה אסור ליהנות ממנו, משמע שאפילו הוא הגיע יותר מאוחר. אחר כך הרן אומר שאפשר שהרמב"ן זה לא חולק על זה. גם הרמב"ן יסכים והוא מפרש את הרמב"ן באופן אחר. אבל הפשטוס ברמב"ן, וכן צובר הריטב"א בחידושיו למסכת בבא בתרא, שאין כאן איסור על מי שהצטרף לעיר והתיישב בה לאחר שהנודר נדר את הנדר. וכנראה הלוגצ'ובי התקשה בשיטת הרן והרמב"ם, כי לכאורה מבחינת הפשט הפשוט, הסברה הפשוטה אומרת שהרמב"ן והריטב"א צודקים, כי הרי יש לנו כלל שנדר צריך לחול על מישהו או על משהו. נדר הוא איסור חפץ, איסור חפץ. ואם החפץ עדיין לא בא לעולם, אי אפשר לדור נדר על דבר שעוד לא הגיע לעולם. אם כן, השעה הקריטית שקובעת את חלות והקיף הנדר היא השעה שהוא נדר את הנדר, ובאותה שעה הוא נדר שלא יהנה מאנשי העיר. אותו פלוני לא היה בינתיים מאנשי העיר, אז איך יחול הנדר לגבי אותו פלוני שהוא הצטרף ויתיישב לעיר לאחר שהנודר נדר את הנדר? אם כן, עוד פעם אני טוען שהסברה פשוטה, אומר הרוגצ'ובי, ההיגיון נוטה לכיוון הרמב"ן והריטב"א להקל, ולא כשיטת הר"ן, והר"ן טוען שזאת היא שיטת הרמב"ם, להחמיר בזה. אומר הרוגצ'ובי, מה הפשט לפי הר"ן שהוא אוסר אפילו לגבי מישהו שהצטרף לעיר? והוא טוען ככה, שהעיר היא לא מציאות שקיימת עכשיו, כרגע. לא נדון, אם אני צריך לדון ולקבוע, אתה בסדר? אתה רוצה לשתות תה? No. יש לי פה תה. אוקיי. אני לא צריך לדון מי נמצא ומי מיושב בעיר כעת. עיר זה מושג מופשט, כמו ציבור, זה כלל, זה עצם, דבר שחי וקיים לעולם ועד, כאילו, עד שנחרבה העיר, בוא נגיד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדבר. אז ממילא יוצא כך, האדם שנדר הנאה מאנשי העיר לא נדר מאנשים מסוימים, הוא נדר מהעיר. עכשיו בואו נבדוק בשטח, למעשה מי נחשב כלול בעיר. הפרט לא קובע את הכלל, אלא הכלל קובע את הפרט. מה שאין כן, לשיטת הרמב"ן והריטב"א, הפרטים הם קובעים את הכלל. העיר היא סך הכל צירוף של כל היחידים, כל האנשים שגרים בתוך העיר. אבל זה רק יכול להיות נוגע למי שכבר בשעת הנדר הוא מאנשי העיר, אבל מי שיצטרף לעיר יותר מאוחר, הוא לא נכלל בנדר. אז איך ייתכן שלפי הר"ן האיסור נדר חל אפילו לגבי אותם אנשים שמצטרפים לעיר בשעה מאוחרת יותר לאחר הנדר? אין לנו אלא לומר שהעיר הוא כאין ציבור, הוא כחטיבה אחת, והעיר היא זאת שעושה את הפרטים. הפרטים הם מקבלים את המעמד שלהם, את התוק, את הסטטוס שלהם, לפי העיר. אחר כך הוא אומר עין במגילה דף חובוב אומן א'. מה מצא הרוגצ'ובי במסכת מגילה דף חובוב אומן א'? הנושא של הסוגיה במסכת מגילה הוא בית הכנסת, והזכרנו אתמול כבר שיש דינים מיוחדים לגבי בית הכנסת. בית פרטי של היחיד, Balabait yacholim korat abayit. Ein shum migbalot. Aval benogele beit knesset lo pashut. Achshav, ma yesh li po munach lefanai. Kula makirim ha-encyclopedia talmudit. Be'erech beit knesset. יש לו כמה וכמה נושאים פה לגבי בית הכנסת, קדושת בית הכנסת, יש לו מאמר שלם על מהותו של בית הכנסת, בניינו של בית הכנסת, כל אלה הם נושאים מאוד מעניינים, אבל לא כל כך נוגעים לענייננו. אבל יש כאן שני נושאים שנוגעים לענייננו. א', קניינו. האם בית כנסת הוא קנוי למישהו? אז הוא כותב כך במסכת נדרים דף ממחת, יש משנה, והמשנה קובעת שבית הכנסת קנוי לבני העיר ולכולם יש שותפות בו. והוא מציין כאן את הרמב"ם בהלכות נדרים פרק זין הלכה ב'. מה כתוב ברמב״ם בפרק זין הלכה ב'? הרמב״ם אומר שלגבי מודר הנאה מחברו מותרים בדברים שהם בשותפות כל ישראל. אם אדם מקבל עצמו נדר, אז יש לו להיות מותר ממשהו ששייך לכל ישראל, כגון הר הבית, הלשכאות, כגון העזרות. וכאן הרמב״ם מוסיף שאסורים מי שקיבל עצמו נדר, הוא אסור בכל דבר שיש בו שותפות, אפילו אם השותפות היא של כל אנשי העיר, כגון בית הכנסת. אז אומר הרוגנצ'ובי שיש הבדל בין למשל הר הבית לבין בית הכנסת, הר הבית וכן בית המקדש. בנוגע להר הבית, המקום קנוי לציבור בתורת ציבור. כשאדם מקבל על עצמו נדר, הוא אוסר את עצמו ממישהו או מקנייניו של מישהו, אבל לא מקניין הציבור, כי קניין הציבור לא שייך לשום יחיד ויחיד. עוד פעם אנחנו רואים את המושג הזה שהכלל הוא יותר גדול מהפרטים, המציאות והעצם שייך לכלל. אבל שואל הרמב״ם, מה הדין כשיש שותפות, או לדוגמה שותפות של כל אנשי העיר, כגון בית כנסת? אז אם כן, הרמב״ם מניח שבית כנסת הוא קניין של כל אחד מבני העיר בתור שותפים. כאן אומר הרמב״ם אסור. וממשיך הרמב״ם ואומר אותו הדבר לגבי חצר. אם יש הרבה שותפים בחצר, כולם בעלים על החצר, אז אם הוא מודר מאנשי החצר, מחמת הקניין של כל אחד מהשותפים הוא אסור בנדר, וכן לגבי בית כנסת של העיר. עכשיו בואו נראה שאלה אחרת. אם נניח שיש לבני העיר, כל אחד יש לו שותפות וקניין בבית כנסת של העיר, והראיה המשנה אומרת בנדורים שלכן יש איסור מודר הנא בבית כנסת של העיר, כדרך שיש איסור מודר הנא בחצר של שותפות, של שותפים, האם ניתן למכור את הבית כנסת? אז פה יש לו מאמר שלם על מכירת בית כנסת. והוא אומר כך: מותר למכור בית כנסת. מעניין, בסוף הוא מביא כל מיני מגבלות, למה l'shem ma yaseh konem beit hakneset, im ze l'shem beit kneset acher, az mutar, aval im hu rotze lafoch et habeit kneset l'mashu acher, az ulai lefamim ze zilzul, למשל להפוך את זה למקום ששותים בו יין או שיכר, אולי זה אסור משום זלזול. אז כל זה מופיע במסכת מגילה. אבל כאן הוא אומר כך, במה דברים אמורים שמותר למכור בית כנסת? דווקא בבית כנסת של כפרים, אבל בית כנסת של כרכים של עיר גדולה אין יכולים למוכרו. אין כאן בעלות של שותפים, שהשותפים יכולים לעשות, איך אומרים בקיבוצים, יש להם כנס של ועד הקיבוץ, איך זה נקרא?
אספת
חברים. ומצביעים, אנחנו החלטנו למכור את הבית כנסת. אז הוא טוען כך, אם מדובר בכפר, במקום קטן, אז אני אומר שיש בעלות של כל אחד ואחד, כל אחד מהחברים, והם יכולים להחליט יחד בפה אחד למכור את בית הכנסת. אני אומר בפה אחד, עוד מעט נראה, אולי על פי רוב אפשר למכור בית כנסת. אבל אם מדובר בבית כנסת של כרכים, אין יכולים למוכרו. אז כאן הוא מביא נתיבות. שמעתם על בעל הנסיבס? הוא היה רב בעיר לבוב, אולי שמעתם. אומר הנתיבות, למה אסור, אי אפשר למכור בית כנסת של כרך? הוא אומר שהבית כנסת נעשה על דעת כל אנשי העולם, שיבואו ויתפללו בו כל הבא מכל מדינה, ונעשה הבית כנסת של כל ישראל. מה הוא מתכוון של כל ישראל? בוא נוסיף מילה אחת, בבעלות של כל ישראל. כלומר, אין כאן בעלות של היחידים, אין כאן בעלות של שותפים, אלא יש בעלות של כל ישראל. כלומר, בנוגע לקניין שיש לבני העיר או לבני הכפר כלפי הבית כנסת שלהם, הפרט עושה את הכלל. כלומר, הכלל אינו אלא צירוף של הפרטים, כך לומד הגוגת שווי, ולכן הפרטים שומרים לעצמם על הזכויות והבעלות וקניינים, כדי של יחד הם יכולים להצטרף למחירה, כי שותפים יכולים למכור את החפץ למישהו אחר, מה שאין כי בנוגע לבית כנסת של כרכים, שהנתיבות אומר שהוא שייך לכל העולם והוא נבנה על דעת כל העולם, מי שבא מכל מדינה הוא יוכל להצטרף לבית כנסת. אז הבית כנסת שייך לכל ישראל, זה כבר קניין לא של הפרט, לא של צירוף הפרטים, לא של שותפים, אלא של הציבור כולו. ואם יש בעלות של הציבור, הציבור לא יכול למכור את הדבר הזה. תן לי רק עוד דקה כדי להסביר מדוע הציבור לא יכול למכור את בית הכנסת, אם הוא שייך לבית הכנסת. אני אבקש להעביר לי, אם לא אכפת לכם, לא את הספר הזה, לא את הספר הזה, על התשובה. פה, הרב סולובייצ'יק, באחת מהדרשות שלו, בין כסר לאוסר, הוא שאל וחקר איך יום הכיפורים מחפר. כשאני בא ביום הכיפורים להתפלל ולשוב בתשובה, לבקש כפרת יום הכיפורים, איך אני משיג את הכפרה? איך הכפרה מגיעה אליי? ייתכן שהכפרה הזאת היא כפרת הציבור. כלומר, אני בתור יחיד, אין לי את הכוח לבוא ולעמוד בפני ריבונו של עולם, חוצפה מצידי לבקש כפרת יום הכיפור בתור יחיד. אבל כל שאני מצטרף לציבור, אז דרך הציבור, כאילו הצינורות של הציבור, הם מעניקים ליחיד את הכפרה. הכפרה באה דרך הציבור לכל יחיד ויחיד. עודו מלא, יש ביום הכיפורים, כפרת היחיד, אני מסוגל להשיג את הכפרה באופן עצמאי, בלי קשר לציבור. אז הוא אומר כך, שיש הבדל בין קורבן יחיד לקורבן ציבור. הקורבן הכי חשוב להביא את הכפרה ביום הכיפורים הוא נקרא מה? שעיר המשתלח. שעיר המשתלח הוא זה שיוצר, מביא את הכפרה של יום הכיפורים יחד עם עיצומו של יום הכיפורים. שעיר המשתלח הוא טיפוס, הוא דוגמה קלאסית של קורבן ציבור, והכהן מתוודה על השעיר על שם כל ישראל. וכך לשון הרמב״ם בפרק א' מלכות תשובה לחבט, שעיר המשתלח מפני שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על שם כל ישראל. אומר רב סולובייצ'יק, כפרה על כל ישראל, הכוונה היא שהשעיר שייך לכל ישראל, והוא מביא את הכפרה לכל ישראל בתור חטיבה אחת, בתור ציבור. שואל הרב סולובייצ'יק, מהי ההגדרה הנכונה המדויקת של קורבן ציבור? אין הכוונה שזהו קורבן שמשתתפים בו ציבור גדול של בעלים. אין זה הגדרה של כפרה, של קורבן ציבור. זה יהיה קורבן השותפות. ולכן, אפילו אם יש מיליונים של שותפות, של שותפים, עדיין הקורבן הוא קורבן השותפים. ויש לו את כל הדינים של קורבן יחיד. למשל, חיוב סמיכה ועוד כמה דינים. מה שאין כן קורבן ציבור, אין להם בעלים אחד, אין להם בעלים של שניים, אין להם בעלים של אלפיים או של מיליון, אלא כלל ישראל בתור ציבור הם הבעלים על הקורבן. וכלל ישראל אינו סך הכל של צירוף אריתמטי של כל אחד וכל כך של כך וכך יחידים, אלא אישיות ייחודית עצמית, מעין חטיבה בפני עצמה, כנסת ישראל. כנסת ישראל היא הגדרה הלכתית, אישיות משפטית, אינדיבידואלית, בלתי מתחלקת. וניקח לדוגמה קורבן פסח. הוא אומר שיש כאן טעות. אנשים בטעות חושבים שקורבן הפסח הוא קורבן ציבור. לא. למיתו של דבר, קורבן פסח אינו אלא קורבן יחיד. אמנם הוא מובא בעת ובעונה אחת על ידי כל ישראל, אבל עובדה זו אינה עושה אותו לקורבן ציבור. קורבן ציבור נלקח מתרומת הלשכה, והבעלים אינם יחידים, אפילו מהיחידים האלו קוראים את כל ישראל, אלא אישיות אחת יחידה שאנו קוראים לה כנסת ישראל. דברים אלו אמורים לא רק בנוגע לקורבן, אלא גם בנוגע לארץ ישראל. ארץ ישראל מוחזקת היא בידינו מאבותינו, בבמת חדף קי"ט. האם פירוש הדבר כי לכל יהודי יש לו חלק שותפות ובעלות על ארץ ישראל? לא. ארץ ישראל אינה שייכת לכל יהודי ויהודי לחוד, אלא לכלל ישראל כחטיבה אחת ייחודית ועצמית. בחלוקת הארץ על ידי יהושע בן נון הועברו זכויות בעלות מן הכלל לשבטים, מהשבטים ליחידים, אבל לפני החלוקה, וגם עכשיו, כאשר חלוקת הארץ לשבטים אינה קיימת, הרי הזכות של יהודים לארץ ישראל אינה בעלת אופי פרטי יחידי, אלא היא זכות של כלל ישראל. דרך אגב, יש כאלה שאומרים שלכן רב סולובייצ'יק לא קיבל את ההצעה להיות מועמד לרב הראשי של לא, לפני תל אביב, לאחר תל אביב, אני חושב. לתל אביב הוא כן היה מועמד, אבל לרב הראשי של ישראל, בתקופה קצת יותר מאוחרת, הוא לא רצה לקבל מומד משום שהוא התנגד למחירה של ארץ ישראל בשמיטה. אז היום זה כבר פחות במודה הנושא הזה, אבל אז כל העניין של הרבנות היה תלוי ועומד על היתר מחירה. לא יומן, לא היה עולה על הדעת שכל העיקרים בארץ הם כולם יפסיקו את עבודתם בשמיטה, במיוחד קיבוצים וכדומה. אז רב קוק, הרב הראשי הראשון של לפני קום המדינה, הוא קבע מה שנקרא היתר מחירה. רב סלוויצ'יק התנגד, לא משום פוליטיקה, זה לא היה קשור לפוליטיקה, הוא התנגד מבחינה הלכתית, כי הוא היה סבור שאפילו אם נצרף את כל האנשים שגרים בארץ ביחד וכולם יחתמו על היתר מחירה, המחירה לא קיימת, כי אי אפשר למכור את ארץ ישראל. הקניין של ארץ ישראל כעת, כל שאין לנו חלוקה לשבטים, היא קניין ציבור, וציבור לא יכול למכור, כי בעצם הציבור של כנסת ישראל כולל את כל כנסת ישראל של כל דורי הדורות עד אין סוף. ובהמשך הוא אומר שכפרת יום הכיפורים היא מורכבת משתיים. היא כפרת קורבן בתור ציבור, וגם כפרת היחיד בתור יחיד. והביא סמכתא מלשון הברכה שנתקנה על ידי חכמינו ברוך אתה השם, מלך מוכל, זוהי החתימה של כל התפילות של יום הכיפורים. ברוך אתה השם, מלך מוכל וסולח לבנותינו, לבנותינו הכוונה היא של כל יחיד ויחיד, ואחר כך כתוב ולעוונות עמו בית ישראל. מה כאן הכפילות בלשון של התפילה? לעוונות עמו בית ישראל, שיש כפרה של הציבור. ורב סלוויצ'יק ממשיך ואומר שמה שרבי אומר שיום הכיפורים מכפר בין לשווים בין לאינם שווים בסוף יומה, הכוונה היא שיש לו כפרת הציבור, אבל אם הוא לא שב בתשובה הוא לא יכול להשיג את כפרת היחיד. כפרת היחיד ודאי מותנית בכך שהוא יעשה תשובה. ולגבי כפרת הציבור, אדם שמוציא את עצמו בכלל הציבור, הפורש מן הציבור, הוא לא יכול להשיג כפרת הציבור של יום הכיפורים. ושעיר המשתלח הוא כפרת הציבור. הרמב"ם בפרק ב' הלכות תשובה הלכה ז', יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים. אז מה זה, מה פירוש המילים ברמב"ם זמן תשובה לכל? אז הרמב"ם מוסיף כאן פסיק כדי להסביר מהו תשובה לכל. א', ליחיד ולרבים, כלומר יש כאן כפרה של היחידים, אפילו הם רבים אבל עדיין הם יחידים. והרמב"ם מוסיף, הוא קץ מחילה וסליחה לישראל. מה מוסיף הרמב"ם לישראל כאן? לכל, הכוונה היא א' בתור יחידים וב' בתור ציבור של כנסת ישראל. אז עכשיו בואו נחזור לעניין של בית כנסת. עכשיו, אם מדובר בבית כנסת של העיר או בית כנסת של כפר, אז יש בעלות משותפת לכל היחידים, ולכן היחידים יכולים להצטרף יחד למכור את הבית כנסת. וכן אדם שמודר בהנאה, האיסור הנאה כולל כל דבר שיש בו שותפות כגון בית הכנסת. אז אם נדרתי, קיבלתי על עצמי נדר של מודר הנאה מאנשי העיר וגם מהבית כנסת של העיר, אז בחיי גם אסור לי ליהנות מבית הכנסת, כי הבית כנסת שייך לפרטים, ליחידים. היחידים עושה את הכלל. מה שאין כן, אם מדובר בבית כנסת של הכרח, שהוא בעצם בית כנסת של כל העולם כולו, או מהנתיבות, אין לו בעלים, כי הוא נעשה של כל ישראל, והבי כי אין מקדש. כלומר יש הבעלות, הגדרת הגדר של בעלות בנוגע לבית כנסת בכך היא זהה עם הבעלות של בית המקדש. זה מה שנקרא מקדש מעט. בית כנסת הוא מקדש מעט, בית המקדש בזעיר אנפין, ויש לשניהם din shel ba'alut shel tzibur, v'lachem mufka pokakan hadin shel mudar ana. Actually, bo nachzor l'machloket bein aran v'haritva b'nogel shadam shidir et atzmo mi'anshei ha'ir. ומישהו אחר כך, אחרי שהוא נדר את הנדר וחל הנדר, מישהו יצטרף לעיר, האם הנדר כולל? אז אם כן, בוא נניח שמדובר בעיר שיש לו דין של כלל. אם יש לו דין של כלל, אומר הרן, אז גם מי שמצטרף לאחר מכאן, גם הוא מצטרף לכלל. אבל אם נבין ש... אם נבין שאנשי העיר הם פרטים, כדוגמת מה ראינו כאן בקניין של בית הכנסת לאנשי העיר שהם שותפים, וכל איש מתושב, מתושבי העיר יש לו קניין פרטי, ולכן יכולים הפרטים להצטרף יחד ולמכור את בית הכנסת, או לדוגמה כל אחד יכול לקבל את מקומו בבית הכנסת, את המקום הזה, על המקום הזה יש לו בעלות פרטית, הוא יכול להוריש את המקום ליורשים שלו, יכול למכור את המקום הזה, ואם מישהו ייקח את המקום שלו עובר על איסור גזל, וכל זה מחמת הקניין של הפרט של היחיד בבית כנסת של 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 הכפר או של העיר.
זה ציבור יותר קטן, זה ציבור יותר גדול, שניהם ציבור. ואנחנו אמרנו שהעניין הבחנה, הרב אמר, יש הבחנה בין ציבור שמורכב מפרטים וציבור שהוא ציבור והפרטים אין להם מה להגיד יותר. אז למה בעיר זה רלוונטי ובכפר זה לא רלוונטי?
כי בנוגע לעיר, אני לא בטוח מה הסטטוס של עיר, אני מניח, אבל יש פה מאמר שלם, אולי אתם, אם יזדמן לכם ללמוד את המאמר הזה, אבל אני מניח שעיר יש לה דין לא של כרח, כרח זה דבר מיוחד, עיר גדולה מאוד. אז יש לעיר דין של כפר, אינני יודע. כל אחד יבדוק את הנושא הזה. אבל בנוגע לעיר או כפר, כל אחד מבני העיר משתתף בבניינו של בית הכנסת. ומגייסים את הכסף, גובים את הכסף מכל יחיד ויחיד. וממילא יש לו קניין פרטי, קניין של יחיד על בית הכנסת. אם יש לו מקום מיוחד בבית הכנסת, אז גם על המקום הזה הוא קונה את המקום. מה שאין כן בכרח, הדין הוא שהכרח, אנשי הכרח בונים את בית הכנסת לטובתם של כל העולם כולו, או כלל ישראל בוא נגיד. ולכן אין אף יחיד שקונה לעצמו בתור פרט חלק מסוים או חלק יחיד בבית הכנסת. וממילא אי אפשר למכור את הבית הכנסת, וממילא אומר הרמה מי שמודר הנאה מאנשי העיר או מבית כנסת של העיר, אם מדובר בעיר גדולה והבית כנסת שייך לכל הציבור של כלל ישראל, אז הנדר לא חל כלפי דבר שהוא בקניינו של כל הציבור. זה מה שניסיתי להסביר פה על פי הקטע הזה של הרוגצ'ובי. עוד פעם נראה את הלשון שלו בפנים. הוא אומר כך: כל דבר שהוא מהציבור יש בזה עריכות, כלומר יש לחקור, אם זה לפרטים של הציבור, כלומר אם זה שייך לפרטים, או לכלל, או לציבור ככלל ולא לפרטים. עין במה דפליגי הרן והריטפה בנדורם דף פדל לגבי נדר מאנשי העיר, אם אסור גם בבאים אחר כך לדור, עין שם ובריטפה פרק ה' דנדורם. עכשיו לגבי בית כנסת, אז מה אומר לגבי בית כנסת? שנייה אחת. לעניין דין של בית הכנסת, הוא שייך לכל העולם. אני לא מבין בדיוק למה הוא מתכוון. אם הוא מתכוון לבית כנסת של כרח עליו עדי הנתיבות, אני מבין למה הוא מתכוון. אבל נדמה לי שמהמשך הדבריו משמע שהוא מתייחס לבית כנסת של עיר. גדר קניינו הוא של בני העיר, של בני העיר. עכשיו בואו נחזור על הרן בנדרים עוד פעם אחת, ובזה נסיים את הנושא הזה. הוא אומר, עין רן נדורם דף פי דלת אומן א', ובריטפה נדורם סוף פרק ה', וזה אם מהכלל נעשה הפרטים. אם כן, אין נפגמינה אם בשעת נדרו לא הווה, ואם מהפרטים נעשה הכלל, אז רק אותם שהיו בשעת הנדר. אוקיי. Okay. עכשיו, בדף הזה, הבאתי לכם גם גמרא בחולין, שהרוגת שווי מביא, והוא כותב ככה, מעקה, מה הדין של מעקה של בית הכנסת? אז הגמרא אומרת, אף אגב דכתב רחמונה, ועשית גגה, מעקה לי, גגך תידוך אין תשותפות לו. אז אולי רק בבית פרטי ולא בית של שותפים חייב במעקר כוסף רחמונו, כי ייפול הנופל ממנו לרבוס אפילו של שותפים, אלא גגך למאי אותו. שאלת הגמרא, אם כן, למה התורה אומרת גגך כבעלות? למעוטי בתי כנסיות. אז הרוגת שווי, אני חושב, הוא רק כותב עין חולי דף קופלה מדבוב, מתכוון לומר שגגך הכוונה היא שצריך בעלות. בעלות הכוונה היא בעלות של שותפים וכל שכן של יחיד. מה שאין כן בעלות מהסוג של ציבור, בית כנסת הוא בבעלות של ציבור, אז לכן אינו חייב במעקה. היום המנהג הוא הלוך למעשה שעושים מעקה גם בגג של בית כנסת, אבל לפחות מעיקר הדין לפי הברייתא, התורה פותרת בית הכנסת מדין גגך ולא של ציבור. אז בואו נסכם, יש לנו כמה וכמה הלכות מיוחדות לגבי ציבור. א', יש לנו את הכלל של הרן, שאם נדרתי הנאה מהציבור, אז אפילו מישהו שיצטרף לציבור, אחר כך גם הוא נכלל בנדר. שנית, יש לנו הדין של בית כנסת של הציבור, שאי אפשר למכור אותו, משום שהוא שייך לציבור. ג', יש לנו את הדין של קורבן ציבור, שיש לו דינים מיוחדים מחמת הבעלות של הציבור. אולי גם לארץ ישראל יש כאן בעלות של ציבור. אולי גם לספר תורה. אני לא יודע, ייתכן שאם אדם מתנה תנאי שהוא מלווה את הספר, בסדר, הספר שייך לו באופן פרטי. אבל אם הוא מעניק, אם הוא נותן מתנה לבית הכנסת של ספר תורה, אז יש בעלות של ציבור לספר תורה. אמנם אפשר אולי לדחות את מה שאמרתי, כי אולי הספר תורה שייך לאותו בית כנסת. ואם זה בית כנסת של עיר, לעומת בית כנסת של כרח, אז יש לכל אחד מבני העיר קניין פרטי בבית כנסת, והוא הדין בספר תורה. ויש לי ראיה על כך, כי הגמרא בפרק יש נוכלין בסוף בבא בתרא דנה, מי יכול להעיד עדות נגד הגזלן שגזל את ספר תורה? אז הגמרא אומרת שכל בני העיר הם פסולים להעיד, משום שיש להם נגיעה, הם בעל דובר לגבי הספר, משמע שיש קניין פרטי לכל אחד מבני העיר. אבל הגמרא אומרת שיכולים שני יהודים, שני אנשים שראו את הגזלה, להוציא את עצמם ולקנות את קניינם חזרה לציבור ולהפקיע את קניינם האישי, ואז הם יוכשרו לעדות. על זה שואלת הגמרא שצריך תחילתו בקשרות וסופו בקשרות וכו' וכו', אבל זה הסוגיה, אני לא זוכר באיזה דף, אבל בסוף מסכת בבלת. אבל משמע שבספר תורה יש בעלות של כל אחד מבני העיר או מבני בית הכנסת, אז זה נחשב לקניין פרטי. מה שאין כן לגבי בית כנסת של כרך, הוא בבעלות של הציבור. מה הדין לגבי קורבן ציבור? אז אמרנו שיש דינים מיוחדים לגבי קורבן ציבור. אחד מהדינים האלו הוא שאין מה שנקרא שינוי בעלים. אני לא יכול לשנות את הבעלות מבעלים לבעלים, משום שכל הציבור כולו הם בעלים, אין כאן בעלים בקורבן ציבור. אז הדין של שינוי בעלים בקורבנות חל לגבי קורבן יחיד או לגבי קורבן שותפים, אבל לא לגבי קורבן ציבור. וזה מה שהרוגצ'ב אומר כאן בהמשך, בהו דזבוכים דף דלת. אז אתמול ראינו שתוספות בזבוכים דף דלת אומר שיש גם שינוי בעלים בדבר של ציבור. אז אומר הרוגצ'בי, על פי התוספות בזבוכים דף דלת, שיש גם ליחיד בעלות על קורבן ציבור, אבל זה נגד תוספות במנחות שבקורבן ציבור אין לי אחד מישראל חלק בו בגדר פרט. ולכן אם הוא שחט את התמיד בערב פסח בשעה שיש חמץ ברשותו של מישהו, אין כאן עבירה כלל. אבל תוספות בזבחים הם סבורים שיש בעלות של יחיד בקורבן ציבור, ולכן יש שינוי בעלות. יוצא שיש מחלוקת בין שני תוספותים. מה? לא, הוא לא מתייחס לקורבן פסח בתוספות זבחים. לא, סליחה, אם אמרתי את זה אני חוזר בי ואני מתקן את עצמי, מדובר פה בקורבן ציבור. אז עוד פעם, האם הציבור כקניין יכול להעניק בעלות לכל יחיד ויחיד? אז לפי רב סלוויצ'יק, בנוגע לארץ ישראל, זה תלוי. אם מדובר לפני חלוקת הארץ לשבטיה, אז אין הכי נמי, יש רק בעלות של הציבור. אבל אחר שנתחלקה הארץ לשבטים על ידי יהושע בן נון, אז הציבור מעניק בעלות לכל שבט ושבט, וזה יהיה מקביל למה שתוספות בזבחים אומרים שיש שינוי בעלים לגבי קורבן הציבור. פילי פלויים. ואומר פה בהמשך, עין הוריות דף ה. אז מה הוא מצא בהוריות דף ה? תראו פה למטה בסוף העמוד, בהוריות דף ה, רבי שמעון אומר י"ג פרים, רש"י אומר פר לכל שבט ושבט. מדובר פה על עבוד הזורה, זאת אומרת שכלל ישראל עבדו עבוד הזורה על פי הוראת ביתים, וחייבים להביא פר הלם דובר של ציבור. אומר רבי שמעון י"ג פרים, כל שבט מביא פר הלם דובר של ציבור לעבירת עבוד הזורה של אותו שבט. ובהמשך כתוב בגמרא פר ושעיר לכל שבט ושבט. אז מה רוצה הרוגצ'בי מזה? הוא אומר כאן, האם נאמר דאם שחט פר של שבט זה לשם שבט אחר, גם כן שייך שינוי בעלים. אז יש פר של שבט ראובן ובא שמעון ושחט את הפר לשם שבט שמעון. אז הגוגיצ'ובי מסתפק, האם יש כאן שינוי ביילים? ואומר, משום שהקניין הוא קניין של השבט, אבל הוא מסתפק בזה. עין בתוספת סנהדרין, טוב, יש לי פה בעמוד 2, יש לי פה את התוספת בסנהדרין, אבל לפני שנראה את התוספת בסנהדרין, אולי נשאל שאלה אחרת. כל שבט מביא, לפי רבי שמעון, מביא את הפער של אותו שבט. עכשיו, צריכים לקנות את הפער, צריכים לגבות את הכסף. אז לכאורה, תחלקו עליי אם אני טועה פה, אבל על פי היגיון פשוט גובים את הכסף מאנשי אותו שבט, נכון? אבל פה הוא אומר שכנראה שזה לא פשוט כל כך. הוא אומר ככה, זה לשון של הגוגיצ'ובי. הנה כל דבר שהוא מהציבור יש לחקור האם הוא של הפרטים של הציבור, כלומר האם יש לכל פרט קניין בדובר של ציבור, או הקניין הוא לכלל ולא לפרטים. נפקמינה לגבי פער הלם דובר של כל שבט ושבט דווי גדר של קורמן ציבור. מעניין, כי אנחנו דיברנו שאפילו אם נצרף מיליונים של, 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 של ישראלים, עדיין הוא קורבן השותפים ולא קורבן הציבור, אבל כנראה ששבט יש לו סטטוס מאוד מיוחד, ולכן הוא חייב בפער הלם דובר של ציבור על עבירת עבוד זרה, ויש לפער הזה דין ומעמד של קורבן ציבור, עם כל הדינים של קורבן ציבור. כמבואה ביומה דף נון, תמורה דף ידלד, הוריוס דף ווב, אוקיי, מי שיש לו זמן ללמוד את כל השעס, אז הוא יגיע למסקנה שפער הלם דובר של שבט הוא קורבן דינו כקורבן ציבור. שואל הגוגיצ'ובי, כשגובים את הכסף לפער של השבט, האם זה עבור הפרטים של השבט? מילה אחרת במקום פרטים, מישהו יכול להחליף לי מילה אחרת? עוד פעם, האם יחידים, האם זה עבור היחידים של השבט, כלומר קונים את הפער בשביל היחידים? וזה מזכיר לנו עוד פעם את התוספות בזבוכים דף דלת, שיש שינוי ביילים לקורבן ציבור, כי יש בעלות של כל אחד ואחד, או למשל בארץ ישראל אחר שנחלקה לשבטים על ידי יהושע, או עבור כל השבטים. ונפקמין הם שחטו פער של שבט זה לשם שבט אחר, האם יש כאן שינוי ביילים? אז מאוד מאוד מוזר פה, יש איזה דין של גביעת הכסף או קניית הפער, אני לא יודע בדיוק, לשם כל ישראל, לאו דווקא לשבט אחד. עוד פעם, אם זה היה עבור הפרטים של השבט, היחידים של השבט, אז ודאי שאם הוא שינה בעלות לשבט אחר, אז יש כאן פסול של שינוי ביילים. מה יעדין אבל אם קונים את הפער עבור כל השבטים? וזה תלי בהח תהוריות דף ג' עמוד ב', יש לך בסוף עמוד 2 הוריות דף ג' עמוד ב', פער הלם דובר של ציבור וסעירי עבודה אז כוכבים, שאמרנו שזה שייך לשבט. אז לפי רבי שמעון, בתחילה גובין עליהם. ורבי יהודה אומר, מתשומס הלשכה הם בוהם. אומר הרוגיצ'וב, שהשאלה, האם הפער נקנה לשם כל השבטים, זה תלוי, או לשם רק היחידים של רק אותו שבט, זה תלוי במחלוק בין רבי שמעון ורבי יהודה. Bahoriel daf gimel amud bet. Ha'im betchila govim. Betchila govim akavanai kshegovim mikol yachid v'yachid shaloto shevet. Oh, kishitat Rabbi Yehuda notlim mitshuvas alishka. Harei mazet shuvas alishka. Shuvas alishka is a truma shel kol klal Yisrael. As ech konim et apar shel shevet. Zemach lok be Reb Shimon Rabbi Yehuda. Reb Shimon sofer v'zuya havana intuitivit shelanu shegovim et hakesef lapar mikol yachid v'yachid shel oto shevet. Aval mishum ma l'fi Rabbi Yehuda, l'fi Rabbi Yehuda shucholek Reb Shimon adinu she konim et hapar kekol korban tzibur mitshuvas alishka. As u kotev kacha l'man diomer mitchila govin l'fi Rabbi Shimon. As im mikol shevet v'shevet konim avur shivto avur ato shevet as im kem yeshini bailim mishevet l'shevet. O mikol ashvatim avulai konim etze mitchumas alishka avur kol ashvatim. Im ish v'shevet zeh heimir bepar shel shevet acher haim loke. Harei yesh din shel habalim al korban ovrim al isur tmura im hem memirim et hakodesh. Ma yeh adam mishevet ruven meimir al hapar shel shevet shimon haim loke o eino loke ze talui utoen al bamachloket hazot. Bekitzer itachen שבנוגל שבט קורבן של שבט למרות שהשבט הוא קורבן ציבור אבל יש לו איזה דין מעמד מיוחד שהקורבן שייך באופן הבעלות היא בעלות באופן מיוחד של כל יחיד ויחיד של אותו שבט. לגבי קורבן הציבור אם נאמר שאין שינוי בעלים או למשל שאין איסו תמורה כי אין בעלות של יוחד לעבוד איסו תמורה, אם נאמר ככה, הרמב"ם לא סובר ככה, אבל יש אולי דעה ככה. אבל בנוגע לפער אל אינדובר של שבט יש לפחות דעה אחת של רבי יהודה, לא סליחה, של רבי שמעון אני מתכוון, שגובה מכל אחד ויחד מהשבט. אז ייתכן שהבעלות של הפער למרות שהיא קורבן ציבור, הרי פער הלם דובר של ציבור הוא דוגמה קלאסית של קורבן ציבור, אבל יש דין מיוחד לקורבן ציבור בפער של השבט, של אף העובדה שהקורבן הוא קורבן השבט והוא קורבן ציבור, מכל מקום יש בעלות פרטית של כל יחיד ויחיד, משום שגובים את הכסף מכל יחיד ויחיד, לא כשאר קורבנות ציבור שגובים את לוקחים את הכסף לקנות את הקורבן מתרומת הלשכה. אם כן, אומר הרוגיצ'ובי, למען דיומר מתחילה גובין, גובין מכל שבט עבור הפרטים, דהיינו היחידים של אותו, בני אותו שבט. ונפקא מינה אומר, א', לגבי שינוי, ששייך כאן שינוי ביילים, אם הוא זרק או שחט לשם הפער של שבט אחר, או לגבי איסר מלכס במימיר. כן.
כמה פערים, כמה פערים הקריבו?
שלוש עשרה. זה תלוי. אם מדובר בעבוד זורו, ואם מדובר בעבוד זורו, מדובר בשער לאווה.
למשל בעבוד זורו.
בעבוד זורו, אוקיי.
אז כמה פערים הקריבו?
כל שבט מביא פער.
פער שלו.
Parshal, זה מה שכתוב פה בהוריות דף ה' עמוד א', י' ג' פעמים. עין שם. רש"י אומר, פער לכל שבט ושבט.
אוקיי, בסדר, אוקיי.
אז אני רק אומר שייתכן, אני לא יודע אם הרוגי שם יתכוון, שיש שלושה דינים או שלושה סוגים של קורבנות. יש קורבן יחיד, יש קורבן ציבור, ובאמצע בין ובין יש קורבן של השבט. במידה מסוימת קורבן של השבט דומה לקורבן של הציבור, הוא קורבן ציבור לכל דין, אבל יש דין אחד לפי רבי שמעון שמייחד את קורבן פער של שבט, ויש לו דין שדומה לקורבן יחיד ובעלות פרטית של היחידים של השבט, ולכן גובים את הכסף מכל אחד של בני השבט לשם אותו שבט עם כל הנפקמינות שהוא מביא. עכשיו בהמשך הוא אומר דבר שאני לא הספקתי לעיין בו, והנה במציע דף צרי זיין עומד א' לגבי שאלו בביילים, הרמב"ם ז"ל השמיטו בהלכות שאלה, משום דסביר לי, דזה צורך דווקא מהקהל ולא מהפרטים, ואין ליחיד ופרטים שום דעה ושיבוד עליו. אני לא יודע על מה מדובר, פשוט אם יש פה גמור במציע, אין לי הרבה זמן, אבל כדאי שנראה, כי סוגיה מאוד מאוד מעניינת של שאלה בביילים. אחר כך הוא אומר, יש נפקמינה גבי ציבור בין רב למעט. כלומר, הרוגת שווי חוקר, האם הרוב של הציבור יכולים לחוף דעתם על המיעוט. אז הוא אומר שזה גם כנפקמינה, זאת אומרת, זה גם תלוי בהגדרות האלו, אם מהכלל נעשים פרטים, או מהפרטים נעשים כלל. עין הוריוס דף יוד, תוסס ישון עם יומה דף נון אלף, לא הספקתי. ומחלוקת שם אם שייך בזה חלק יחיד בציבור. האם יש חלק לכל יחיד ויחיד למה ששייך לציבור? ועין בתוספת סנהדרין סוף פרק ב', אז את התוספת יש לי בשבילכם פה בעמוד ב', עמוד 2, רבי שמעון גמליאל ורבי אלעזר בן צדוק אומרים, אין מעברימס השונה ואין עושים כל צורכי ציבור אלא על תנאי שיקבלו רוב הציבור עליהם. אז הרוגת שם מבין מהתוספתא שעולים לשני תנאים, יש כוח ברוב הציבור לחוף דעתם על המיעוט, דמוקרטיה הייתי אומר, לגבי עיבור שונה וצורכי ציבור. למשל, אם החליטו לבנות גשר באותה עיר, אז רוב אנשי העיר יכולים לחוף דעתם ולגבות את הכסף מכל אנשי העיר, כולם, מחמת הרוב של הציבור. רצה לומר, אומר הרוגת שובר, כל דבר דהבי משום שותפות, אז... פה אני לא מבין. פה אני נתקע. רב סלוויצ'קה היה תמיד אומר שרוב, הדין של רוב חל על דובר של ציבור. למשל, התורה עומד אחרי רבים להטוס. אז כשהגיע רב עובד יוסף להעביר שיעור אצלנו בשיעור של רב, בכיתה של רב סלוויצ'יק, לפני, אני זוכר, זה היה לפני 40 שנה, אז רב עובד יוסף, אני לא זוכר בדיוק את הנושא של השיעור, אל תשאלו אותי, אבל הוא התחיל, רב עובד יוסף התחיל לחשבן את הפוסקים, מי סובר לכולה, מי סובר לחומרה, ובסוף הוא הגיע למסקנה שכיוון שרוב הפוסקים סוברים ככה, אז אנחנו נקבע את ההלכה ככה. אז אחרי שרב עובדיה עזב את השיעור, רב סלוויצ'יק אמר, במחילת כבודו, אני חולק עליו באופן יסודי, אין דין של רוב לגבי פוסקים, יש דין של רוב לגבי בית דין הגדול שיושב בלשכת הגזית בירושלים. כי הם מייצגים את הציבור של כלל ישראל, אז יש חלוש שם רוב, אבל לגבי פוסקים, בואו נעשה את החשבון של הפוסקים, ויש 100 שסופים ככה ו-50 שסופים ככה, אז נפסק הלכה כמו... אז אני רק אומר לכם שיש בזה פלוגתא בין רב סולובייצ'יק הרבי שלי לבין רב עובדיה יוסף. על כל פנים, הרוגצ'וב אומר שמה שכתוב פה בתוספתא, שאפשר לעבר את השנה על פי רוב, אומר הרוגצ'וב, זה מדין ציבור. עיבור שונה זה על ידי הציבור. אז הוא אומר ככה הרוגצ'וב, ולא שמתי לב את מול בלילה בחצות לילה. עכשיו אני מבין, הוא אומר, כל דבר דהבי משום שותפות, אין הרוב יכול לחוף על המיעוט, וצריך הסכם הכל. אבל כל מקום דהבי גדר של ציבור, יכולים הרוב לחוף את המיעוט. והוא מביא פה סוגיה מבבת דף נ"ה עמוד א', אז אני צריך לסמן לעצמי שאנחנו חייבים בעזרת השם בלי נדר לחזור לדבר הזה. אז אני מציין לעצמי שיש פה שני קטעים שאנחנו חייבים לעיין בהם. אחד הוא בבבס דף נ"ה עמוד א', אתם יודעים את הסוגיה בעל פה? לא? ויש גם סוגיה במציא דף צדי זין עמוד א', אבל בקיצור כתוב כך. אז בואו נחשוב, אם יש קיבוץ, יש כאן אספת חברים של קיבוץ, והם צריכים להחליט לגבי בית הכנסת, אז אומר הרוגצ'וב, אם אני מבין נכון, שהם יכולים להחליט על פי רוב. למה? כי יש כאן ציבור. זאת אומרת, הבית כנסת הוא בבעלות של הציבור. והבעלות של הציבור מעניקה לכל יחיד קניין יחיד, ואם יש רוב, הרוב של הציבור קובע לגבי הציבור. מה יהיה אם יחליטו יבואו להצביע או בעד או נגד בניית בריכה למשל? אז אני לא יודע, האם יש לקיבוץ דין של ציבור לגבי צורכי ונפקמינים יכולים לחוף את היוחד?
שותפים.
אם הם שותפים, או יישוב שותפי, או קהילה שותפית וכדומה, אינני יודע, אולי קיבוץ, יש לקיבוץ אולי סטטוס מאוד מיוחד, אני לא יודע. סתם, מסתום עין בתחומים, מסתום הם בעלי המחברים של זמננו, מסתום כתבו על הנושא הזה, מה הסטטוס של קיבוץ? אבל יישוב שותפי, למשל, זה ממש שותפות. ואין הרוב יכול לחוף את המיעוט, כך כתוב פה. אני לא פוסק הלוך לבייס, אני סתם זורק את השאלה בפני החבור.
אף פעם לא יכול
לתפקד. אז צריך לעשות, אני חושב
ש... תמיד יהיה אחד שיגיד נגד.
כן. אז נדמה לי שיש לי אחת משתי תשובות לשאלה שלך, שהשאלה שלך היא צודקת. או... שהיחיד יכול לומר, אני לא, בשום פנים ואופן לא משתתף, אני לא מניק, איך אומרים, אני לא מוציא כסף מהכיס שלי, מה המילה שאני מחפש, אני לא משלם עבור הדבר הזה, אבל כמובן אם אתה לא משלם עבור הבריכה, אסור לך לשחות בה, ליהנות ממנה. או אפשרות אחרת, שחייבים בני היישוב לעשות הסכם ביניהם ומסתום עם קבלת קניין סודר, שהם מבטרים את הזכות שלהם בתור יחידים, בתור מיעוט. אלו הם שתי התשובות. עוד פעם, הרוגצ'וב כאן, בכל מה שראינו, זה הקטע הכי מפורט של ההג'ר. אני אקריא את זה עוד פעם אחת. הוא אומר, כל דבר שהוא משום שותפות, אין הרוב יכול לחוף את המיעוט, וצריך הסכם הכל. השואל זה, אז איך אפשר לתפקד? אז אני מעביר פה שתי אפשרויות. או שאינו חינמי, נוציא את היחיד מן הכלל, משני הכיוונים, א', לא יהיה לו חובות, וב', לא יהיה לו זכויות. O Dilma, Shefshar Livnot Takila Zot Mi Yisodo, Bitsurashal Eskem, Imase Kinyan, Kashakol Yachid, Mevatech al Schuto, Kilifi Halogicho, Evshalachufta Yachid. Amavidova Shal Tzibur, Kanani Omeshu, like Kibbutz, Yesodin Shal Tzibur, as Ha balut shal yachid, be'etzem balut bekoach o derech hatzinorot shal hatzibur. Kan yesh balut miuchedet shal yachid b'tor nitzig shal hatzibur o kol shu shayach latzibur. Ve'kan yesh din shal rov ki haTorah kavash yesh din shal rov tzibur. B'tfila lemashal, tfila b'tzibur, as yesh din shal rov. Ulay yesh isha. מתוך עשרה אפשר להתפלל, חזרת השעץ, צריך עיר לכל הדינים האלו, אבל באופן עקרוני, אז כאן יש לנו כמה וכמה נפקמינות בין היוחד והציבור, ועוד נפקמינות לגבי האם יש כוח לרוב לחוף את המיעוט, וזה יכול להיות נפקמינה בין ציבור ויוחיד, וכן הנפקמינו לגבי מחירת בית הכנסת, מחירת ספר תורה, וכן הנפקמינו לגבי איסו נדר, האם איסו נדר חל לגבי הציבור, לגבי שינוי ביילים, לגבי הנושא של פער הלן דובר של שבט וכולי, ואיך גובים את הכסף, ואם גובים את הכסף משומס הלישקה, נפקמינו לגבי כפורס יום הכיפורים, ולגבי בעלות על ארץ ישראל, ובסופו של דבר יש לו עוד נפקמינה לגבי שאלה בביילים, ובמציע דף צד זין, ומרץ השם נראה את הדבר הזה ביום רביעי, יום שלישי אני לא יכול להגיע מחר, משום שיש לי איזה חובה של חסד כלפי מישהו, שהוא ביקש ממני בכל לשון של בקשה. אז מה אני משאיר בשבילכם חוץ מהספר מפנח צפונות שהוא פתוח לעמודים קי"ד קט"ו? אני מניח בפניכם על השולחן הספר הזה על התשובה של פנחס פלי שמבוסס על הדרשות של רב סולובייצ'יק. אני מניח בפניכם את האנציקלופדיה ערך בית הכנסת, הרמב"ם בהלכות נדרים, ו שני הדפים האלו שהם מלאים עם מר מקומוס. הוא מביא פה גמרא, הרוגת שם מביא פה גמרא עשויה במסכת יבמות לגבי נתינים. אתם יודעים מי הם הנתינים? הנתינים שיהושע גזר עליהם שהם יהיו חוטבי עצים ושואבי מים. אבל הגמרא שואלת, הרי משה רבינו כבר גזר עליהם, אז מה הוסיף יהושע בגזירה שלו? אז הגמרא אומרת שיהושע גזר בזמן שבית המקדש קיים, שכנראה שהם ישמשו באיזושהי צורה בבית המקדש, בתור שואבי מים וחוטבי עצים. ואחר כך שואלת הגמרא, הרי דוד גזר עליהם, אז מה הוסיף דוד המלך לגזירה שקדמה עוד דוד, שהקדימה את דוד בתקופתו של יהושע בן נון? אז הוא אומר שדוד גזר אפילו בזמן שאין בית המקדש קיים. אז הגמרא שואלת, בימי רבי ביקשו להתיר נתינים, כלומר להתיר את הגזירה על הנתינים ולהכניס אותם לקהל ישראל. אמר להם רבי, כשרבי שמע, נודע לו שהחכמים רצו להתיר את הנתינים, חלקנו נתיר, אבל חלק מזבח, מי יתיר? נתינים הם שבט של אנשים שעשו בעיות לכלל ישראל, הם ציירו את כלל ישראל. אז חז"ל גזרו עליהם שאפילו לאחר שהתגיירו לא נקבל אותם בתור כניסה לקהל ישראל. אומר רש"י, חלקנו נתיר, יכולים ביתן להתיר ולהפקיר חלקם של ישראל, כלומר שיש יש בעלות של ישראל על הנתינים בתור עבדים, בתור חוטבי עצים וכו' וכו', כי הפקר ביתן הפקר. אבל לגבי חלק המזבח, הרי יש גם שותפות ובעלות של בית המקדש, נכון? ובזה איך נוכל להתיר את החלק של, של, של המזבח. אז אומר הגוגצ'ובי, שבנוגע לקניין שיש לכלל ישראל הנתינים, זה קניין של שותפים, מה שאין כי בנוגע לקניינו של בית המקדש, זה כבר קניין של ציבור, ומה שנוכל להתיר, את, זה הקניין של כלל ישראל, להפקיר מדין אפקר בית דין אפקר, את, את, את הבעלות של כלל, של כלל ישראל בתור שותפים, זה נקרא חלקנו שנתיר, אבל החלק של המזבח הוא כבר שייך למקדש, ובעלות של המקדש היא בעלות של הציבור, ועל זה לא נוכל בשום פנים ואופן להתיר ולהפקיע ולהפקיר את, את הממון, את הבעלות של, של בית המקדש. אז כל אלו המקורות הם פה בעמוד הזה, ובזה נסיים להיום יום שני בעזרת השם. תודה רבה לכולכם. בסדר? אוקיי, הספקנו הרבה היום.
Ready?
Yeah.
It seems to me...